אז ממשיך, הנושא ממשיך להיות equanimity, וכמו שהזכרתי אתמול, אני עוד לא מצאתי מושג שבעיניי, לפי הבנתי, הוא קולע מספיק בעברית, שהוא אולי אוסף בתוכו את המשמעות המלאה של המילה, שהיא המילה בפלית, היא שהבודה השתמש בה ושמופיעה הרבה בכתבים, היא אופקה. ואחד התרגומים של אופקה זה אקוונימיטי, לא התרגום היחיד. ואקוונימיטי אנחנו מבינים כמו באנגלית זה even mindedness, נכון סטיבן? תודעה שנשארת מאוזנת מול העליות והמורדות של החיים, מול הנעים והלא נעים, מול הרצוי והלא רצוי. אני אוהב לחשוב ולהבין אופקה כאיזה איזון ושקט פנימי, כמו איזו איכות שהיא דינמית, לא כמשהו קבוע שהוא לא זז מילימטר, יותר כמו מוזניים. אני לא יודע אם מוזניים זאת מטאפורה טובה, מוזניים שעומדות להם מאוזנות אחת מהשנייה, ואז מישהו נותן מכה, אז זה יוצא מאיזון, אבל זה חוזר לאיזון. ואני אוהב לחשוב ולראות ולשים לב כיצד התודעה שהיא אולי מאוזנת מדי פעם, או בדרך כלל, באים אלינו גלים בחיים. חיים בכל זמן תנועה של גלים, וכשמופיע גל גדול והודף אותנו, גל שמאתגר אותנו, של כעס, של אכזבה, של ייאוש, של פחד, כיצד אפשר לשוב לאותו שקט ואיזון, וכמה מהר אפשר לשוב אליו. ואני רוצה לדבר היום על אותה איכות של אופקה, שהיא דינמית וחיה, והיא יודעת, ואנחנו יודעים לחזור ולשוב יותר ויותר מהר אל אותו שקט ואותו איזון. ובאופן כללי, שקט ואיזון פנימי הם אחד ההיבטים של תודעה ערה ומשוחררת. אחד ההיבטים של השחרור היא תודעה שקטה, מאוזנת, שלווה. ואנחנו לומדים להיות יותר בשקט ואיזון כשאנחנו חיים מתוך פחות היחזויות. ובמובן הזה, שקט ואיזון פנימי זה תוצאה של הבנה של איך באמת מתנהלים החיים. זה ההיבט שלה, באיזשהו מקום זה ההיבט של החוכמה שבתוכנו, שיודעת שהחיים לא יציבים, שהחיים משתנים תדיר, שהיא יודעת שאין טעם לנסות ולהחזיק בדברים בכוח, ואין טעם לנסות ולשלוט בכוח, וזה אשלייתי וחסר תוחלת לנסות ולשמר איזושהי זהות קבועה ובלתי משתנה בתוך עולם שמשתנה תדיר, כולל אנחנו. אז במובן הזה, אקוונימיטי היא תולדה של תולדה של החוכמה שמתפתחת בנו. חשוב להגיד, אמרנו את זה, אבל חשוב להגיד ש כי קורה הרבה, וזו טעות די נפוצה או נטייה די נפוצה גם במדיטציה וגם בחיים, להבין את השקט והאיזון האלה, את האופקה, בתור איזשהו אדישות או ניתוק או סימת מחיצה בינינו ובין הקשיים שמופיעים בחיים. וכמובן שלא לכך הכוונה, כשאנחנו שמים מחיצה בינינו לבין משהו, אז בדרך כלל זה תולדה של פחד, של חוסר מוכנות לפגוש. וכמובן שאופקה או שקט ואיזון פנימיים זה היכולת לפגוש את החיים שמופיעים כפי שמופיעים ללא מחיצות, כולל את הפחדים. אז זה לא הסתגרות באיזושהי קונחייה של אני בקרית המדיטציה שלי ואני בעבודה שלי ואל תיתנו לעולם ולחדשות ולפוליטיקה להפריע לי, אלא זאת איכות שמשתתפת, שלוקחת חלק. ותכף אני בהמשך אני אביא איזשהו תרגום נוסף למילה אופקה שאני חושב שיעזור לנו להבין גם את ההיבט הזה של משתתף ולוקח חלק במה שקורה. אז זהו, אז חשוב להבין שאופקה יש לה שני היבטים, היא גם פרי של תרגול, גם תולדה, כל התרגול שאנחנו עושים מתפתחת ונבנית יכולת להיות ולשוב לאיזון ולשקט, אבל זה גם תרגול בפני עצמו. יש בזה, אנחנו מוזמנים לשים לב לאיך אנחנו מתרגלים ולמה אנחנו עושים כדי שהאופקה, השקט והאיזון יתגברו. ואחד האירורים המרכזיים שנמצאים ב מסורת, ושזה משפט כמעט מנטרה שמתרגלים מי שמתרגל אופקה בצורה שיטתית, בעיקר בקונטקסט של ארבע הברהמה ויהרות שסטיבן הזכיר בצהריים, אז ישנו איזה הרהור מרכזי שאני רוצה להגיד לכם אותו, שמשתמשים בו ומתבקדים בו כדי לפתח את אותה אופקה. וזה הולך ככה: כל היצורים הם בעלי הקרמה שלהם, הקרמה שלהם, הפעולות שלהם, הם יורשי הפעולות שלהם, נולדים מתוך הפעולות שלהם, הם בקשרים דרך הפעולות שלהם, עושרם ואומללותם תלויים בפעולותיהם, לא בשאיפותיי בשבילם. אז יש פה כמה דברים שאני חושב מעניין להוציא מתוך המשפט הזה. א', כשאנחנו, אם וכאשר אנחנו משתמשים במשפט הזה, אז כשמדברים על כל היצורים החיים, אנחנו אחד מהם. אז גם אנחנו פרי הפעולות שלנו, פרי המעשים שלנו, עושרנו או אומללותנו תלויים בפעולות שלנו. חשוב להבין את זה. ודבר נוסף, שפעולות זה לא רק מה שעשינו בעבר, אלא גם מה אנחנו עושים ברגע זה. זאת אומרת, יש קשר מאוד הדוק בין היכולת להיות באיזון ובשקט לתשומת לב לאיזה פעולות אנחנו עושים כרגע. ומי שלומד דרמה יודע שגם מחשבות, אפילו הדבר העדין כמו תנועת המחשבה, היא נחשבת, זה נחשב לפעולה, זה משהו אקטיבי שקורה, ואני אגיד יותר מאוחר שאפילו התפיסה, התפיסות שמופיעות בנו, הם גם בהבנה של הבודה, הם גם פעולות. אז אם אנחנו רוצים לתרגל אופקה ולפתח אופקה, אז יש לנו עניין רב להיות בתשומת לב לפעולות שאנחנו עושים מרגע לרגע, כי אנחנו מבינים שאנחנו יצירי הפעולות שלנו, והשלווה והשקט שלנו מתקיימים בקשר עם הפעולות שאנחנו עושים. ושוב, כשאנחנו עושים מדיטציה, אנחנו לא כל כך מהרים על מה עשיתי לפני שנה ולפני שנתיים, למרות שיש גם תרגולים כאלה, אלא מה אנחנו עושים עכשיו? איזה פעולה אנחנו עושים עכשיו? אם אנחנו שמים לב שכרגע מדיטציה, אנחנו שמים לב שאנחנו לא חווים שקט ולא חווים איזון, אנחנו יכולים לבדוק מה הפעולה שנעשית כרגע. האם אנחנו נאחזנו באיזה רעיון? האם אנחנו מחזיקים בכוח איזושהי דעה או איזושהי פנטזיה על איך צריכה להיות המדיטציה שלי כרגע? או האם אנחנו כרגע דוחים משהו? ישנו משהו שאנחנו מתנגדים, מסרבים להרגיש, מסרבים לפגוש, מסרבים להיות עם? אז בכל רגע ורגע אנחנו, כשאנחנו לא באיזון, כשאנחנו לא בשקט, אנחנו יכולים לבדוק מה הפעולות שאנחנו עושים כרגע. הרבה פעמים זה יהיה מאוד עדין, זה אפילו לא יהיה משהו שאנחנו מכוונים אותו או התכוונו לעשות אותו, אבל הופיע משהו לא נעים ולא שמנו לב והתחלנו לדחות אותו, לסלוד. אוי נו, שרק להפשיק לנחור שם בקצה העולם, שרק יהיה יותר בשקט, שרק שמשהו יהיה אחרת. אז יש לנו, מרגע לרגע אנחנו יכולים לבדוק מה מצב התודעה ואיזה פעולה, איזה פעולה נעשית או איזה כוונה הופיעה. ולחליפין, מכיוון שאופק הזה דבר הדינמי, מה הדבר שאנחנו מוזמנים או יכולים לעשות או לשנות בהתייחסות שלנו כדי שנשוב כאן ועכשיו לשקט. כמו שאמרתי, המילה אופקה שבדרך כלל מתורגמת לאנגלית לאקוונימיטי, יש עוד תרגומים. אני אישית לא יודע פלית, אז אני נסמך ב-100% על מלומדים שיודעים את השפה הפלית. אחד הפירושים הנוספים באנגלית, זה מעניין, זה to place the heart upon, שבעברית זה נשמע עוד יותר מעניין, לשים את הלב אל, לקראת. ממש יש פירוש שהוא ממש תשומת לב, להיפתח עם הלב אל, להיפתח עם הלב לקראת. ואותם מתרגמים אומרים שהפירוש הזה של אופקה זה תשומת לב או יכולת לראות שהיא מכילה, שהיא אינקלוסיב, כוללת, בניגוד לתשומת לב שהיא מתמקדת רק בהיבט אחד. המובן הזה של אופקה זה תשומת לב פתוחה ומכילה, זאת אומרת המוכנות שלנו לפגוש את כל את כל מה שמופיע בשדה הראייה, בשדה השמיעה, בשדה החישה, ללא חסמים, ללא הפרדות, ללא הגבלות, היא איכות של אופקה. כך שבמובן הזה אופקה כוללת בתוכה גם תשומת לב וגם יכולת חקירה או הבחנה, שהיא ההיבט של החוכמה בתורה הבודיסטית, של לדעת מה זה מה. והשאלה היא, האם אנחנו יכולים להכיל בתרגול שלנו, לא רק לחשוב של או שאני באופקה או שלא אני באופקה, טוב, אני באופקה, איזה יופי, אלא לשים לב ולהוסיף אלמנט של תשומת לב, בהירה וחקירה, ולשים לב מה כרגע, איזה היבט כרגע של החוויה, של ההתנסות, אני לא שם לב אליו, אני לא מזהה אותו, ולהכיל גם אותו, עם יכולת ראייה בהירה. ואני רוצה להתמקד בכמה היבטים של זה, שאני לא חושב שאני אחדש משהו שלא שמעתם אף פעם, אבל אני רוצה להגיד שזה חלק מתרגול של אופקה, זה תשומת לב לכוונות שלנו. למשל, אנחנו הרבה פעמים מתרגלים, ואנחנו כן, אנחנו שמים לב, הברך לא כואבת, הברך כן כואבת, אבל האם אנחנו שמים לב לכוונות שלנו, עם איזה כוונה אנחנו מתבוננים כרגע, אנחנו שמים לב, ואם נשים לב לכוונות, נוכל לזהות האם יש כוונה להחזיק במשהו, האם יש כוונה שמשהו ייפסק, ולפעמים זה עדין, ולפעמים העדין הזה יכול להיות מאוד מאוד חזק בפנים, ולא נשים לב, כי נהיה עסוקים אני עם הנשימה, אני לא כל כך שם לב שאני לא כל כך רוצה להיות איתה, או שיש משהו שמפריע לי, אבל אני שם לב שאני לא באופקה, משהו לא שקט, ואז איפה הכוונה שלנו? למשל, אנחנו, אחד הדברים שאנשים מדווחים במדיטציה, זה כשאנחנו עושים מדיטציה, יש לנו כוונה להיות בשקט. וכוונה להיות בשקט באופן טבעי היא כוונה מאוד מועילה, בשביל זה באנו, אנחנו רוצים יותר שקט. אבל לא מעט פעמים אנחנו לא שמים לב שאנחנו נאחזנו בכוונה הזאת להיות בשקט, אבל אז כל משהו שהוא לא שקט, אנחנו יוצאים במלחמה נגדו. למשל, אם מישהו נושם מאוד, בצורה מאוד קולנית לידינו, אני לא חושב שזה קרה לאף אחד, אבל דמיינו לעצמכם שיש מצב כזה. אז אני רוצה להיות בשקט, אני רוצה להיות עם הנשימה שלי. ופתאום יש עוד נשימה, יותר בולטת משלי, ומתחילה איזו תנועה של אי שקט, ומהר מאוד, אם לא נהיה בתשומת לב, משהו בתוכנו יתחיל לסלוד ויתחיל ויתפתח איזה אנטי כזה, ואנחנו נאמין לאנטי, כי אנחנו רוצים להיות שקט, ונראה לנו בשקט, ונראה לנו ואנחנו ממש יוצאים למלחמה בגורם הרעש, ותשימו לב כמה שזה מבלבל וכמה שזה, אני לא יודע איך להגיד, אווילי, כשהחושבים על זה, אנחנו נכנסים למעגל של אי שקט, כי אנחנו רוצים להיות בשקט. כמה המון פעמים קורה לנו שאנחנו לא שמים לב, והכוונה הראשונית להיות בשקט, מתפתחת למלחמה בכל מה שנראה לנו שהוא חסם של השקט הזה. היבט נוסף שאנחנו יכולים לשים לב אליו, זה תשומת לב למידת האנרגיה, או לאיכות של האנרגיה, או למאמץ שאנחנו משתמשים בו. האם אנחנו מתאמצים יותר מדי כדי להשיג שקט, או לפעמים האם אולי אנחנו מתאמצים, או רמת האנרגיה שלנו היא פחותה מדי, כשרמת האנרגיה פחותה מדי, אנחנו נחוש עייפות, אפתיות, שעמום, נתחיל, התודעה תתחיל ככה לזגזג ולהתערפל, ולא רוצה להגיד להתמסטל, אבל זה גם קורה לפעמים מדיטציה, אנחנו כזה לא כאן ולא שם, באיזה בועה כזאת, ותשומת לב לרמת האנרגיה יכולה להגיד לנו, יש פה פחות מדי, יש פחות מדי כוונה להיות בתשומת לב, פחות מדי כוונה להיות כאן, ולהפך, לעתים אנחנו משתמשים ביותר מדי אנרגיה, שמים יותר מדי רגל על הגז, כל כך רוצים שקט, שאנחנו אומרים, אני בייהוק ובייקרוק, יהיה עם הנשימה, לא משנה מה יקרה, נביחות, מטוסים, נחירות, ואנחנו, שמים המון אנרגיה כדי להיות רק עם הנשימה, ובסוף יש לנו כאב ראש, או בסוף יש לנו אולי שקט, אבל שקט שמושג בכוח, וזה שקט מאוד מאוד רעוע, כי הוא תלוי במידת הכוח ששמנו בו. זאת אומרת, התודעה יוצאת מקובצת, איזה משהו כזה חד וצר ולא גמיש, והוא מאוד מאוד תלוי במידת האנרגיה. ברגע שמידת האנרגיה תיפסק, חזרנו לרעש ולא למדנו כלום. למדנו בכוח להשיג שקט. אז אנחנו יכולים לשים לב גם לרמת האנרגיה שאנחנו משתמשים בה. ועוד דבר מעניין, זה לשים לב בהקשר של אופקה, בהקשר של איזון ושקט, לתפיסות שמופיעות בתודעתנו. בדרך כלל אנחנו לא כל כך ערים לתפיסות, כי זה נראה לנו, כי זה באמת קורה מעצמו. זאת אומרת, אנחנו שומעים קול ואנחנו אומרים, גם אתה מדבר, זה ברור לגמרי. אבל התפיסות הן דבר דינמי, ותפיסות גם אפשר לשנות. יש מחקר מאוד מעניין שנתקלתי בו לאחרונה, בהקשר של סטרס. תראים שהכיוון של להשתמש במדיטציה ובעוד כל מיני שיטות להפחתת לחצים זה משהו מאוד מאוד דרוש ונחוץ בחברה שלנו. ועשו, קבוצה של מדענים עשו מחקרים ובדקו את השפעת הסטרס על רמת הבריאות ורמת התמותה של קבוצה מאוד גדולה. לקחו כמה אלפי אנשים ולפי מיינו אותם לפי הדיווחים שלהם. אלה שטענו שהם חווים הרבה סטרס בחיים שלהם, שרמת הסטרס בחיים שלהם רבה, חולקו לקבוצה אחת, ואלה שדיווחו שהם חווים מעט סטרס בחיים שלהם, דיווחו ושמו אותם בקבוצה שנייה, ובדקו אחרי 8 שנים, במשך 8 שנים, מה קרה לאותם אנשים. החדשות הרעות הם שאנשים שדיווחו על הרבה סטרס, רמת התמותה הרבה יותר גבוהה ורמת התחלואה מאשר אלה שלא דיווחו על סטרס, וזה די ברור. אבל מה שמעניין, שמצאו שוני מאוד גדול בין אלה שדיווחו על סטרס. והשוני קשור לתפיסה. אלה שהתפיסה שלהם, שתופסים את הסטרס בתור דבר מזיק ומסוכן, קבוצה אחת, ואלה שתופסים את הסטרס, רמת הלחץ והסטרס המציבי בה כדבר לא מסוכן, טבעי. כן, החיים, העובדה שלי דורשת הרבה מאוד פעילות, הרבה מאוד זה, אז אני בסטרס, אבל זה בסדר, אני בסדר עם זה. אצלם, אצל אלה שתופסים את שלא תופסים את הסטרס בתור דבר שלילי ומזיק, התמותה הייתה אפס. אפס תמותה, ו כל התמותה בין אלה שחווים הרבה סטרס הייתה בין אלה שחושבים. אז הסטרס הוא זהה, אבל התפיסה שלנו של הסטרס, איך אנחנו תופסים את הסטרס, יש לה השפעה מאוד מאוד גדולה. החוקרים גם, אני לא אלאה אתכם בזה, גם יודעים, חקרו את זה ובדקו שהלב, המכונה הזאת שמזרימה דם והרבה דם כאשר אנחנו בסטרס, כאשר אנחנו חושבים שהסטרס מזיק לנו, נוצרת איזושהי פעולה ושרשרת כימית, וכלי הדם בלב מתכווצים ומתאבים, ואז הדם זורם הרבה יותר מהר, כי כלי הדם מוצרים. אלה שתופסים את הסטרס לא כדבר שלילי, אלא פשוט זה מה שיש, יש הרבה סטרס, כלי הדם זורם מהר, אבל כלי הדם נשארים פתוחים ורחבים, ואז לחץ הדם לא עולה באותה צורה. וגם, לא אכנס לזה, אבל כל מיני הורמונים וכימיקלים שמופרשים ברמה של סטרס, חלקם מאוד מאוד בריאים, עוזרים לנו להתאזן וזה. מה שאני רוצה להגיד, זה שהתפיסות שלנו בכל רגע נתון למה קורה, מה מופיע בשדה התודעה שלנו, לתפיסות יש השפעה על ה-well-being שלנו, על רמת האקווניניטי שלנו, רמת האופקה, ואנחנו מוזמנים לשים לב לא רק למה שמופיע, אלא איך אנחנו תופסים את מה שמופיע. אם ניקח את הדוגמה של מישהו לידינו נושם בצורה מאוד חזקה, אז מהר מאוד, מה יש שם? יש שמיעה. הדבר היחידי שאנחנו ערים לו זה שמיעה. Okay, שמיעה. בשמיעה מופיעים קולות חזקים, קולות חלשים, אין שם משהו אחר חוץ מאשר שמיעה. אבל התודעה לא ערה, השמיעה הזאת היא לא מוצאת חן בעיניי, זה נחירה, זה נשימה קולית, זה מפריע לי. עכשיו תשימו לב, זה מפריע לי, זה תפיסה. במציאות אין הפרעה, יש רק רעש, שמיעה, אבל כשאנחנו קולטים את זה ותופסים את זה כהפרעה, הגוף נכנס, הגוף והתודעה נכנסים למוד מסוים, למוד של הגנה ולמוד של מלחמה, בהתאם לסיטואציה. אם אני אוכל, אני אגן על עצמי, אם אני לא, אני אתקוף. ואני אתקוף, איזה הבן אדם הזה, ולמה הוא או היא נושמים ככה, ואיך הם לא שמים לב אליי, ואיך לא אכפת לב, הכל, הכל בגלל התפיסה. היה לי התנסות לאחרונה מאוד מעניינת בהקשר הזה, עם אישה שמתרגלת ביום יום, לא בקורסים, והיא באה אליי באיזשהו הקשר מסוים, וסיפרתי לה בדיוק את הדבר הזה, על זה שאנחנו יכולים לשים לב איזה תפיסה מופיעה לנו. כאשר אנחנו יוצאים מאיזון, איזה תפיסה הופיעה לנו בקשר לאובייקט או לסיטואציה שהיא לכאורה מלחיצה או מוציאה מאיזון. והיא הלכה ותרגלה, ואחרי שבוע היא סיפרה משהו מאוד מעניין. היא מתעוררת לעתים בבקרים, אישה מבוגרת יחסית, מוקדם בבוקר עם חרדות. חרדות, ואז היא לא מצליחה לישון, ובוקר אחד שהיא תרגלה ושמעה את ההנחיות האלה, היא מצאה את עצמה מתעוררת בבוקר עם חרדות, ואז היא שאלה את עצמה, איזה תפיסה יש פה? והיא פתאום שמה לב שזה רק חרדות. לפני כן היא לא שמה לב לחרדות, היא שמה לב למחשבות. יש שם מחשבות בתוך זה, והמחשבות מפחידות, יהיה ככה ויקרה ככה, ולא יהיה ככה, ועוד מעט יקרה אחרת, ופתאום היא שמה לב, רגע, זה בסך הכל חרדות. והיא נשארה בתפיסה לא של המחשבות והמציאות שמאחורי כביכול מאחורי המחשבות, אלא רק זה חרדות. והיא אומרת, מיידית נוצר איזה מרווח ונוצר אפילו איזה שקט. היא אומרת שזה שינה לה את כל היום. זה היה בשבילה תגלית משנה, שפתאום יכלה לתפוס אחרת ולהסתכל אחרת על מה שמופיע. הבודה אמר, ישנה דרך אמצע בין קיצוניות ההתמסרות לתשוקות לבין הכחשתן, דרך שהיא משוחרת מסבל וצער. זוהי הדרך אל השלווה והחופש בחיים האלו ממש. אז ישנה דרך, וזאת הדרך שאנחנו מתרגלים, דרך שהיא לא ליפול לקיצוניות אחת ולא ליפול לקיצוניות שנייה. אבל יש משהו קצת מתעתע לפעמים, כשאנחנו חושבים על דרך, אנחנו חושבים על זמן. כי אני כאן, והדרך מובילה לשם. וזה מתעתע, ומורה אחר אמר בהקשר הזה, דרך האמצע לא מוליכה מכאן לשם, היא מוליכה משם לכאן. ואני חושב שזאת אחת התזכורות הכי מהירות שאפשר להיזכר. הדרך לשקט ולאיזון היא כאן, היא לא שם. כי אם אנחנו בתפיסה שהאקווניטי, אם אני רק אעשה את הדרך טוב ואני אעשה את מה שצריך וזה, אז בסוף אני אגיע לאקווניטי. האקווניטי הוא שם, ואני עכשיו עושה את מה שדרוש כדי להגיע לשם, לאקווניטי, וזה לא לגמרי לא נכון, כי יש כן מימד של אנחנו בונים, ואנחנו בונים איכויות ותרגולים שהפירות, אבל אם אנחנו מקריבים את השקט והשלווה של עכשיו, כדי שיהיה לנו שקט ושלווה בעתיד, אנחנו בתעתוע, כי כל משהו שיפר עכשיו את השקט והשלווה כאן עכשיו, אנחנו נלחם בו, אנחנו רוצים שקט. אז אנחנו הופכים את הדרך לשקט, אנחנו הופכים אותה לאי שקט. אנחנו נאבקים ואנחנו מאמינים שהשקט יהיה שם. בהקשר הזה, היום בקבוצות כמה אנשים דיווחו דיווח מאוד אותנטי שכולנו מכירים אותו, שהגיעו לכאן והיום או אתמול יחסית פתאום יש איזה דאון כזה, או גופנית או מנטלית או רגשית, והם אמרו משהו מאוד אנושי, אמרו כן יש היום דאון אבל אני יודע שזה יעבור, זה יהיה יותר טוב, אם היום יש דאון מתישהו יהיה אפ. וזה נכון, זה חשוב להחזיק בהבנה הזאת שהדברים לא קבועים והדברים משתנים, ומה שנכון להיום לא נכון למחר. אבל שוב, כשאנחנו מחזיקים בהבנה שהשקט הוא שם, אז אנחנו לא באמת מוכנים להיות כאן. משהו בתוכנו קצת מדחיק או קצת מתכחש או קצת נהיה אפתי לגבי הכאן, כי אנחנו מאמינים ששם יהיה יותר טוב. וכשזה הופך להרגל, אנחנו פחות ופחות חיים, אנחנו פחות ופחות כאן. כי גם כשיופיע, כשהשם יהיה כאן, ההתניה של התודעה יהיה בשם הבא. כי זה ההרגל שאנחנו מקבעים בתודעה. אז אם אנחנו רוצים אקווניטי, רוצים אופקה, רוצים שקט ואיזון, מה קורה כאן? איך אנחנו יכולים לעשות או לא לעשות, לשחרר, להיפתח אל, להיות עם, לבדוק את התפיסות, את האנרגיה, המאמץ, כאן, עכשיו, ברגע זה. אחד הדברים שהרבה פעמים לפעמים מסיטים אותנו משקט ושלווה, זה כאשר אנחנו חשים אי ודאות או חוסר ביטחון, כאשר העתיד לא ברור לנו ולא ודאי לנו, אנחנו נכנסים לאי שקט. לא יודע עד כמה אתם מרגישים את זה כאן על קרית המדיטציה, אבל בטח מחוץ לקרית, האי שקט שמופיע עם אי ודאות וחוסר ביטחון, יכול להיות מאוד מטלטל, מאוד מרחיק מאופקה. ואני חושב שסטיבן דיבר על זה מאוד יפה אתמול, על היכולת להיות נינוחים עם אי ידיעה, אבל אני רוצה אולי להציע עוד איזשהו הסתכלות. משהו שאמרה הלן קלר. ביטחון הוא בעיקר דעה קדומה. אין ביטחון בטבע, וילדים אינם חשים בו. בטווח הארוך, הימנעות מסכנה אינה בטוחה יותר מאשר היחשפות נועזת לסכנות. החיים הם הרפתקה נועזת או שום דבר. ואני חושב אחד המקומות החשובים זה המוכנות לוותר על האשליה של ביטחון. המוכנות, כמו שסטיבן אמר, לקפוץ לתוך הנהר ולהרפות מהאשליה הזאת של הביטחון. כי האשליה של הביטחון בהכרח מחזיקה או כוללת בתוכה מימד של זמן. והדרמה מאפשרת לנו אפשרות אחרת, והיא קשורה להבנה עמוקה של הראיות. ויש סיפור מאוד יפה שמספרים על אג'אן צ'ה, מורה תאילנדי שלימד בצפון תאילנד בג'ונגלים, והוא החזיק, יום אחד הוא החזיק ביד שלו איזה ספל סיני, ספל קוסטה סיני יפה, והוא אמר לתלמידים שלו, בשבילי הספל הזה כבר שבור. כיוון שגורלו ברור לי, אני יכול ליהנות ממלואו עכשיו, ליהנות ממנו במלואו כאן ועכשיו, וכשישבר ולא יהיה עוד, הוא לא יהיה עוד. כמה פשוט. והספל השבור הזה עוזר לנו לראות מעבר להרגשת השליטה שלנו. הצורך הזה בשליטה כדי ש... נרגיש בטוחים, מייצר בעצמו אי שקט. הצורך בשליטה הוא כבר ביטוי של אי שקט, והוא מזמין אי שקט. ויש משהו מאוד, אני חושב, נכון וכנה להרהר בכך שכל מה שנראה לנו היום בטוח, הוא לא באמת בטוח. וזה יכול להיות מערכת היחסים שיש לנו. היום היא אולי בטוחה, אם היא תהיה ככה בטוחה, who knows. הילדים שלנו, אולי הדבר היקר לנו ביותר, יכול להיות שיום אחד הם יפתחו איזושהי בעיה שהפתרון שלה הוא מצוי מחוץ לשליטתנו. יכול להיות שהעבודה שלנו שנראית נורא בטוחה היום, תקלה חס וחלה לקשיים ויום אחד זה כבר לא יהיה בטוח. וכשאנחנו מבינים שהספל היפה הסיני הוא כבר שבור, אנחנו יכולים ליהנות ממנו לגמרי, לשחק איתו, להשקיע בו, וכנ"ל בילדים שלנו ובעבודה שלנו ובמערכות היחסים שלנו, אבל מבלי אותה חרדה שיום אחד זה ישתנה. והשינוי הוא ודאי, לאיזה כיוון יבוא השינוי? מעולם זה לא היה בשליטתנו, זה נתון להשפעתנו, אבל הדבר המדהים הוא שהשפעתנו היא מיטבית כאשר אנחנו רגועים. כאשר אנחנו חרדים, אנחנו בעיקר מקלקלים. כאשר אנחנו אוהבים, מתמסרים למשהו, יוצרים מתוך אהבה, מתוך נתינה, מתוך ספונטניות של הרגע, התוצאות בדרך כלל יותר מועילות, התהליך יותר מענה, ומה שיקרה בסוף ממלא אף פעם לא היה בשליטתנו. אז יש פה איזושהי, אמת מאוד עמוקה, שההבנה של חוסר היכולת לשלוט היא הבנה שמאוד משחררת, והיא הבנה שישר שמה אותנו בשקט. ישר משהו בתוכנו נרגע, שאנחנו לא פועלים מתוך חרדה למה יהיה, אלא פועלים מתוך אהבה ושמחה ויצירה של מה שישנו ומופיע מרגע לרגע, אנחנו כבר פועלים מתוך state of mind אחר. אז שוב, זה לא איך יהיה העתיד, אלא איך אנחנו בתוך הרגע. אחד ממורי הזן אמר, לחיות עם תודעה בוטחת פירושו להיות ללא חרדה ביחס למה שאינו מושלם. ומושלמות, הצורך במושלמות היא עוד אחד מאותן פיקציות שנורא נורא מאמלים אותנו. הצורך להיות מושלם, כי אם אני אהיה מושלם, אז אני אעשה את הדברים כמו שצריך, אז יאהבו אותי, אז יקבלו אותי, אז יעריכו אותי. החרדה של אשליית האפשרות של המושלמות היא לא נגמרת אף פעם. ותשאלו את אלה שהכי מצליחים, כמה שזה לא נגמר אף פעם. תמיד יהיה הקונצרט הבא, ותמיד יהיה התחרות הבא, ותמיד יהיה המתחרה הבא. אז לראות את הפיקציה של הרעיון של המושלמות, יש פה משהו מאוד מרגיע. מורה תאילנדי אמר לידיד שלי שתרגל איתו בתאילנד, אמר לו, אין צורך שנהיה מושלמים. למעשה, איננו מושלמים. אבל אנחנו יכולים לפתח הבנה מושלמת לאי היותנו מושלמים. הדבר היחידי שאנחנו יכולים לפתח בצורה מושלמת זה את ההבנה של אי היותנו מושלמים. ויש בזה מנוחה רבה, יש בזה הרבה שקט. אז אני רוצה לסכם אולי או לשאוף לסיכום ולהגיד שעוד אחד מהמקומות שמרבים להוציא אותנו מאיזון זה הכישלונות שלנו, חוסר ההצלחות שלנו, ההפסדים שלנו, המקומות שבהם מישהו אומר לנו משהו שמגנה אותנו. והבודה אמר שבעולם התנאים המשתנים, אם נחפש את הביטחון ואת השקט בתנאים המשתנים, לא נמצא אותה. אין. אנחנו מחפשים בכיוון הלא נכון. והבודה אפילו תיאר את שמונת או ארבעת הצמדים של התנאים שבהכרח, תנאים ונסיבות שבהכרח יהיו תמיד על מטוטלת. תמיד תהיינה הצלחות ואיתן תמיד יהיו כישלונות. אין הצלחות בלי כישלונות. גם לא לבודה. בודה הצליח עם הרבה תלמידים, ועם הרבה תלמידים הוא לא הצליח. זה תלמידים אפילו שניסו לרצוח אותו. כל כך התנגדו והיה להם קשה מה שהוא אמר. תמיד יהיה נעים, ותמיד יהיה גם לא נעים. תמיד אנחנו יהיו מצבים שנחווה עונג, ויהיה מצבים שנחווה כאב. יהיו מצבים שישבחו אותנו, ויהיו מצבים שיגנו אותנו. יהיו מצבים שבהם נרוויח, ויהיו מצבים שבהם נפסיד. בלתי נמנע. איך אנחנו יכולים לגלות איזון ושקט, גם כאשר גילינו שנכשלנו, גם כאשר מה שרצינו בכל ליבנו התמוטט מול עינינו. עשינו את כל הכוונות הטובות שלנו, וזה לא הצליח. קורה. אבל אם האושר שלנו, אם האיזון שלנו תלוי במטוטלת של ההצלחה והכישלון, אנחנו משקלנו, כמו שהבודה אומר, את האושר שלנו בידיו של מרה, ומרה הוא אלוף בלהמלל אותנו. זה התענוג הפרטי שלו. וישנם כמה סיפורים, כרגע עולה לי סיפור על הדלאי למה, שכידוע תנועת החופש שלו מול הסינים והשגת האוטונומיה התרבותית נכשלה כישלון חרוץ. ויום אחד הוא דיבר באיזשהו אירוע פומבי, והוא התייחס אל הסינים בהרבה סובלנות והרבה חמלה, ואפילו קרא להם אחי הסינים. וזה עיתונאי אחד ששמע אותו בהרבה איפוק והרבה אופקה, בשלב מסוים לא יכל יותר, הוא אמר לו, תגיד, הסינים האלה כבשו את הארץ שלכם, הם הרגו מאות אלפים מבני הארץ שלכם, הם החריבו את המקדשים שלכם, הם הגלו אתכם, הם לא מכבדים אתכם, אין שום סיכוי שיתנו לכם אי פעם את מה שאתם רוצים, איך אתה יכול להתייחס אליהם ככה? הדלאי לאמה ענה לו משהו מאוד מעניין, הוא אמר לו, כן, זה נכון, הם לקחו את ארצנו, הם הרגו אלפים מאיתנו, הם החריבו את המקדשים שלנו, הם שרפו את האוצרות שלנו, הם הגלו אותנו. אתה רוצה גם שאני אתן להם את שלוות הנפש שלי? שגם את זה אני אתן להם לקחת ממני? ויש פה טיצ'ינג מאוד עמוק. שלוות הנפש שלנו היא לא תלויה באף אחד אחר. היא תלויה בפעולות שלנו, בבחירות שלנו, בתפיסות שלנו, בתגובות שלנו. וזה טיצ'ינג מאוד עמוק, לדעת שיכולים לקחת מאיתנו הרבה, אנחנו יכולים ליפול ולהיקשל ולחלות ולהיפרד מאנשים שמאוד יקרים לנו, אבל שלוות הנפש, האיזון והשקט היא מתנה שאף אחד לא יכול לקחת מאיתנו. ואני רוצה לסיים ולהגיד שיש הרבה מאוד דרכים ואנשים שונים חווים את זה, חווים את האיזון ואת השקט הזה בצורות שונות. והיום סטיבן במדיטציה בצורה משתמש באחד הדימויים במשהו שאליי אישית מאוד משותף, עם חוויה שהיא לא תמיד נוכחת, אבל בעיקר כשהאיזון מתערער, אפשר ניתן לחוש בה, שהעולם בחוץ מתנדנד לו על מטוטלת של נעים ולא נעים, ויכול להיות צער, ויכול להיות אכזבה גדולה, ויכול להיות תסכול גדול, ויכול להיות כעס, ויכול להיות פחד, אבל יש בתוכנו איזשהו מקום שהוא אין השערה. עכשיו, המקום הזה הוא לא מקום פיזי, זה לא שהוא נמצא כאן או נמצא כאן, אבל ניתן לחוש בו, ניתן לחוש בנוכחות של איכות כזאת בתוכנו, שלמרות שהכל מסביב מתפוצץ ומשתנה ומתרסק, יש מקום שהוא שקט בתוך כל הרעש. זה לא כאילו שאין רעש, ולא שאין כאב, ולא שאין צער, ולא שאין מה שלא יהיה, אבל אנחנו יכולים לגלות כל אחד בדרך שלו מקום כזה, שהוא מאוד עדין, וזה מקום של שקט, זה מקום של איזון. הבודה דיבר על זה בהמון צורות, ואחד הציטוטים שלו שאני מאוד אוהב ואני רוצה לסיים בו, הוא אמר, פתח תודעה רחבה כמו חלל, בה חוויות נעימות ובלתי נעימות יכולות להופיע ולהיעלם, ללא בעיה, ללא מאבק וללא נזק. בוא נשב כמה רגע.